הברכה מתחילה, ראשיתה מתחילה בביטוי, נקרא לו הביטוי האישי הזה, בביטוי אלוהי. כבר ככה באופן הזה מתחילה הברכה. שהוא פלא, למה באמת להתחיל ברכה ככה? למה לא אלוקינו? למה הביטוי אלוהי? בסדר, זה אתלכם, זה כפלה אצלי בישנים, בחדשים, מצאתם כבר או שעוד לא השתלטתם על העניין? הרבה אחרי הציצי. מצאת? מישהו מצא? איזה אופן? סמך דל. אצלי זה סמך וב. הבנתי, זה לא היה כף, אבל פשוט נמחק לי פה משהו. מחילה. סמך וב אצלי בישנים, הסמך דל, יש לכם בחדשים. ככה אומר, סמך וב, סמך דל, בסדר גמור. אז מחילה לי זאת, סמך וב בישנים. אלוהי. סמך וב, מצאת? אלוהי נשמע, כן. בסדר? אז מחילה שהייתי אתכם את בהתחלה, לא שמתי לב, היה פה איזה מחיקה אצלי. אז שוב, הביטוי הזה המיוחד אלוהי. אומר הרב, קריאה קדושה זו, שכל יחיד קורא בביטחה את השם בתור אלוהיו, המיוחד והפרטי אליו, אלוהי. היא הבאת נשמה במקוריותה. כלומר, במקוריותה, אני חושב שכבר אמרתי, ששמעתי פעם, מורי והרבה אמרו לך, המקוריות זה לא, אנחנו אומרים הרבה פעמים, אדם מקורי, פרושו של דבר אדם חדשן, נגיד כך, כן? משהו בסגנון הזה לבוא. באמת שנראה ככה שמקוריות כאן אצל הרב, משמעותה קשור למקור. יכול להיות שיש קשר בין הביטויים, לא סתם אנחנו קוראים לאדם חדשן מקורי, זה, אם החידוש שלו הוא טוב, אז הוא בא מה, אז הוא חידוש שמקושר אל המקור, הוא כל כך מקושר למקור שהוא מצליח לחדש. בסדר, זה קשור לחידושים, נשאיר את זה כרגע. ועל כל פנים, אומר הרב, האלוהי הוא קריאה קדושה הקשורה הבאת נשמה במקוריותה, כלומר הכי קשורה אל המקור המחיה אותנו. האדם קם בבוקר, עכשיו הוא אומר ביטוי כזה שהכי מקושר אל המקור שלו, אל מקור החיים שלו, אל הנשמה. בסדר? נראה אלוהי, כי המקור של האדם, הנשמה, הביטוי הכי חזק, הכי עוצמתי שיוצא ממנה זה הביטוי הזה אלוהי. זה בא ביטוי חזק שבא ויוצא מתוך המקור, מתוך המקור של האדם. היא קורא בביטחה, והיא הבאה, היא מכירה את עצמה ואת חוסנה, יודעת שהוא זה מציאותה, חיותה, עדנה וישה, אך באלוהים חיים. כלומר, הביטוי הזה אלוהי בא להגיד שהנשמה מכירה את עצמה ויודעת בעצם מה זה המהות שלי, מה זה העניין שלי כשקמתי הבוקר. כשאלוהי נשמה תתביא, כשאדם פוגש את הנשמה שלו, הוא פוגש את אלוקים. או נגיד במילה אחרת, כשאדם פוגש את מהותו, הוא פוגש את אלוקים. אז הוא קם בבוקר, הוא אמר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. היה לנו בדרך, מה שלפחות למדנו, ברכת אשר יצר, ברכות התורה. מתוך זה, האמת שהמיקום של אלוהי נשמה הוא כאן אצל הרב קוק אחרי ברכות התורה, יש מקומות שמסמיכים את זה לאשר יצר. באופן ככה או אחרת, הביטוי הזה בא לומר שהמפגש שלנו בבוקר הוא מפגש עם הנשמה שקמה, שהתעוררה בבוקר, והיא יכולה לבטא כביטוי חזק את הביטוי הזה אלוהי. כי מה שיש בנשמה בעצם זה את אלוקים שמופיע בה. בסדר? את אלוקים שמתגלם. אז זה בעצם הביטוי הזה אלוהי. היא מכירה את עצמה אותם ויודעת שהוא זה אך אלוהים חיים. הוא יודעת שאין שום התחלקות של אורה מגעת למקום סתר עליון. עוד פעם, יודעת שאין שום התחלקות של אורה מגעת למקום סתר עליון. זאת אומרת, נכון, מה הנשמה יודעת? היא יודעת ש... אלוהי נשמה שנתת בתורה היא פירושו של דבר שזה לא כל ההתחלקויות שאנחנו מוצאים שחלק מאיתנו שייך להשם וחלק פחות מרגישים כן ששייך להשם, זה כל זה בגלל המציאות הגשמית, החומרית, הגופנית. אבל יש מנוצד שאין בו התחלקות, כל כולו נתון לקדוש ברוך הוא. כשאתה קם בבוקר אתה פוגש בתוכך צד כזה, בחינה כזאת נגיד, נקרא לזה כך, שכל כל כולה שייך להשם, אין בזה התחלקות, אין בזה צד מסוים כן שייך, צד מסוים לא שייך. לא, זה כל כולו לקדוש ברוך הוא. לכן אתה קם בבוקר, חשוב לך לבטא שקמת עם משהו מסוים בתורך, עם צד מסוים בתורך, עם חלק מסוים בתורך, שהוא כל כולו שייך לקדוש ברוך הוא. הוא כולו שייך להשם, אין צד של התחלקות. אין בו איזה בחינה מסוימת שאתה יכול להגיד עליה שלא שייכת להשם, כן.
מה זה מתבטא? שאתה קם בבוקר ומרגיש קצת שהוא לא קשור להשם?
פירושו של דבר, כל מה שאני אפגוש במשך היום, צדדים יותר אפלים בתוכי, צדדים שקשה לי יותר להרגיש בהם את השייכות להשם, כי יש לי גוף ויש לי חסימות, כן, דברים שבהם יותר קשה לחוש את הקשר להשם, זה מצד הגוף. אבל אני יודע שזה לא באמת מצד המהות שלי, הצד הפנימי שלי. יש בי צד בתוכי פנימה, שהוא הצד הזה שנמצא בתוכי פנימה, כל כולו שייך לריבונו של עולם. אחרי זה, מתוך המבט הזה, מתוך הצד הזה, שכל כולו שייך לריבונו של עולם, יש גם התחלקות. יש צדדים ששייכים יותר, צדדים ששייכים פחות, אבל זה בא רק מתוך הנקודה הזאת שיש צד כזה, שהוא שייך להשם. מונח חזק בתוכי פנימה. וזה לא ניתן להתחלקות ולא ניתן, זה מונח חזק בתוכי פנימה. אחרת, היינו כל הזמן מרגישים, האדם שייך להשם ולא שייך להשם. אני קם בבוקר, אני קצת שייך לריבונו של עולם, קצת שייך למשהו אחר. לא, זה לא נכון, זה לא אמיתי. אתה כולך שייך להשם. השאלה כמה אתה צריך להופיע מזה. זה נכון שמבחינה גופני, מבחינת הגוף, יש חסימות במידה, ביכולת להופיע את הדברים. אבל חסרון ההופעה הוא לא חסרון ביכול, באמת הפנימית שאתה שייך כולך להשם. קמת עם נשמה, קמת עם אישיות, שכולה שייכת להשם, השאלה כמה תצליח להופיע מזה, בסדר? כמה תצליח לגלות מזה, אבל לפני הלגלות חשוב שתגיד את האמת הזאת. את האמת הזאת בעצמה, בסדר? כזה נקודה מהותית חשובה. יודעתי, אם המון רבבות אין קץ של נשמות ובואים ויצורים ועולמות אין מספר, כולם הם רבויי אור אלוהי אמת, החיות האלוהי באהבה אין קץ מתפלשת בכולם באותה מידה. כאילו רק נשמה אחת ויחידה הייתה נמצאת במלוא היקום כולו, רק לך חודרים כל קרני האורה ואין חושב ואין זהב באותה עירה. אז זה נקודה, בעיניי נקודה מאוד מאוד חשובה. לפעמים האדם יכול לאבד בתוך הגודל. לאבד בתוך הגודל, כלומר, אתה יכול לחשוב, קמתי בבוקר, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם כולו. אז מה זה נשמה אחת בתוך כל העולם כולו? פירורון קטן. וממילא אתה יכול לחשוב, אלוקים לא מאיר בתוכי. אלוקים לא מאיר בתוכי, אני חושב, זה יכול להיות משתי סיבות, משתי בחינות. בחינה אחת, כי אתה אומר, אלוקים, יש לי גוף ומיניות, אז לא, אבל זה לא מצד הנשמה. אם האדם יכול לחוס עוד בחינה, אני חושב שאלוקים לא מאיר חלילה כמה בתוכו. מה אלוקים כזה ענק, כזה גדול? מה פתאום שאלוקים מתייחס באיזה אופן מפורט אליי, אל הנשמה שלי? אני זה ניצוצון, כן, קטן מהכל, זה לא נכון. מה שמופיע בכל מופיע בנשמה אחת, מה שמופיע בנשמה אחת מופיע בכל. מה הגודל האלוקים מופיע בתוכך, והנשמה שלך יכולה לחוות אותו חוויה שלמה, מלאה. זה שזה מופיע בעוד נשמות, זה לא סתם שום דבר מהחוויה שלך. אתה יכול לחוות את מה שקיים בכל העולמות כולם. כמובן בענווה גדולה, כי זה קיים בכל האנשים כולם. אבל אלוהי נשמה, אתה רואה פירוש, אתה חווה חוויה אלוקית אמיתית, שלמה, ממש. שלמה ממש. זה שזה גם באחרים, זה לא מגרע שום דבר מהחוויה השלמה שלך. כן? אתה יכול לחוות ממש חוויה שלמה. האדם באידיאל יכול לחוות את אלוקים חזק בתוכו פנימה. זה שזה מופיע גם בו וגם בו וגם בו וגם בו, זה לא מופיע, מפריע שום דבר לחוויה שלי, כן? שנים, זה באמת אלוקים בניגוד לבשר ודם. זה פוגע מה שאני מקווה שלא, אבל כל ראש ישיבה יהיה גדול ככל שיהיה, שיש לו ישיבה גדולה, אתה חלק מהישיבה, נכון? אז באופן טבעי אתה מרגיש שהיחס אליך הוא יחס לחלק, שהוא לא יכול להיות יחס אל הכל. זה חולשתו, מקווה זה בסדר להגיד דומה כזאת, אה? אולי חסידים ורבא לא היו מסכימים לה, אבל כיוון שאתם כולכם מתנגדים, אז אני מרשה לעצמי דוגמה, להביא דוגמה כזאת, שבבשר ודם זה פחות קיים. כן, היחס של בשר ודם בסוף הוא נפגע, נכון? תוצאה מזה שיש עוד אנשים. וכשנולד בבית עוד ילד, אז הילד כשכבר נולד מרגיש חוסר תשומת לב בהתחלה, ככה מספרים לפחות. אני לא יכול לדעת, לא חוויתי, זה הייתי ילד הכי קטן, אבל אני להפך, עשיתי כנראה משבר לאחרים, אבל הייתי בצד השני של המתרס. הצד המפונה, כן, של הילד הקטן. אבל בכל אופן, כל ילד שנולד, מישהו לוקח לאחרים משהו. טוב, כשנולדו לו ילדים, זה אולי יכולתי לראות. זה לוקח משהו מהאחרים. אז זה אמיתי גם. אי אפשר להגיד שלא, נראה לי, אני חושב, לא? למרות שתמיד אומרים, אבא ואמא הם אבא ואמא של כל ילד בשלמות. בסוף, אין מה לעשות, לא? זה מתחלק, אתה בשר ודם, זה מתחלק לחמישה ילדים זה אחרת, ולעשרה ילדים. אני פוגע במשהו שזה נכון מה שאני אומר, נראה לי זה בסדר להגיד, לא? זה בשר ודם. בסוף הוא לא יכול, עצומת לב שלו מתחלק. אסור להגיד כך לפרימונו שלנו, אלוקים זה בחינה אחרת לגמרי. הוא חי בתוכך בשלמות, וזה לא סותר בכלל שיש המון יצורים, שהוא חי בתוכם בשלמות, כן. אלוקים חי את הדבר באותה שלמות, באותה עוצמה. משהו מן המשל רק, אנחנו יכולים למצוא לזה בשמש. אז לא נעים לי לתת משלים מעולם הטבע, כיוון שאני בטח ייקשל במשל, כי לא הייתי כזה חזק בענייני ביולוגיה וטבע, אבל נראה לי, אם השמש מהירה חזק באיזה מקום, היא יכולה לשרוף אותו. זה ממש לא משנה שהיא מהירה בעוד 1,000 מקומות אחרים. אבל אם הקרניים שלה יפלו חזק באיזה מקום, היא תשרוף, כן, היא תאיר בו חזק, וכל העוצמות שלה יתגלו בתוך מקום מסוים. זה נכון? נקווה. נקווה, בעזרת השם זה נכון. ואתה יודע, זה מסוכן להגיד, אם הייתם אנשי מדע, הייתי לוקח סיכון גדול מדי, אבל אני בונה על זה שאתם יודעים טבע, סליחה, ביולוגיה טבע כמוני, אז לא יודע, ביולוגיה, פיזיקה, מה שזה. בקיצור, טבע כמוני, פיקסור, אתה לא נראה לי היית בפיזיקלית, לא יודע, עשה לי רושם, מה? זהו, כמעט רציתי להגיד את זה. אבל כן, אבל סתם שמחרניק הוא גם מגמת ארץ, אבל בכל אופן, אבל בכל אופן, זה נראה לי, נכון, איכשהו נכון בעולם הטבע. ובכל אופן זה ודאי וודאי נכון ביחס לאלוקים. בטח ירום היית באיזה פיזיקה משהו מדהים. וואלה, היום הקליעות שלי יפות, אבל בכל אופן, אבל זה ככה נראה לי, אבל לא ככה נראה לי שאת פיזיקה, ככה נראה לי עם השמש, אבל נראה גם לך עם הנקודה הזו, מה? זה נכון, אני מקווה, עושה רושם כזה, נכון, זה נכון. בכל אופן חברים, בוא נעבור לנמשל, זה יותר מדי משל, זה כבר יותר מדי להאריך. הנמשל אני חושב ודאי נכון. אלוקים מאיר בתוך מישהו, אז הוא מאיר בהערה שלמה, אבל הוא מאיר גם בתוך האומה, מה קשור? אלוקים באמת יכול להיות האבא של כולם בשווה, נגיד כך, כן? זה שיהיה ככה ויהיה ככה, זה לא מוגבל, אין כאן מגבלה. לכן אתה אומר, אלוהי, נשמת את ביטוריי, אתה ורתה, אתה יצרתה, אתה מתייחס אליי בשלמות. גם אליו בשלמות, וגם אליו בשלמות, נכון? כן? זה נקודה בעיניי, למה אני אומר כך מהותית וחשובה? לעניות דעתי, שכשלמדנו במרכז הרב, מאוד התעוררו אז לענייני הכלל, הסבירו כלל ישראל ועם ישראל, לפעמים לדעתי היה בזה גם פגיעה מסוימת, טוב דעתי, אני אחר כך תשמיטו את זה מההקלטה, אבל אני חושב, בגלל שזה כאילו יצר מצב שיש כלל ואין פרט, ובאמת לדעתי, על עניות דעתי, אחר כך עם השנים נוצרו תביעות פרטיות של אנשים, שיצרו לפעמים קונטרה על העניין הכללי, חבל, באמת צריך להיות משלים לעניין הזה, כלל זה לא סותר פרט כמובן, כן. לפעמים זה מגדיל את הפרט, רק צריך באמת להגדיל את הפרט על ידי עולם הכלל, ולא להקטין אותו. ולפעמים עולם הכלל עלול לדרוס את הפרט, וזה נוראים, זה כן, זה בעם ישראל כמובן אסור שיקרה. כן, ואומות העולם זה קורה, אז הן בצדק בורחות מהמושג כלל, כן, כמו שהקוף פותר שבן אומה זאת. כי המושג כלל באומות העולם יכול להיות מושג מאוד דורסני, כי אתה אומר לאדם, אתה נכלל בכל האומה שלך, אבל זה לא באמת מגדיל אותו, זה מקטין אותו, אז אם נקטין אותו בורח, זה לא צדק. בעם ישראל היופי הוא שהעוצמה הכללית מגדילה כל פעם, את הנשמה שאתה ביטורה, בסדר? נותנת עוצמה גם לפרט. כמובן העוצמה באה מתוך הכלל, אבל מגיעה עד אליך, בעוצמה גדולה, כן. ומגדילה את עולמך, ודווקא אתה מרגיש חלק מהכלל, זה נותן לך עוד יותר גודל, כן? עוד יותר משמעות, כי אתה חלק מספר תורה שלם, אתה לא רק מין אות עומדת לעצמה. פעם בחור באיזה ישיבה אמר לי, סתם זה כבר נהיה מצחיקה באיזה ישיבה, לא משנה, אבל אמר לי ש... אמר לי, תראה, אני הבנתי שכל אחד הוא אות בספר תורה שלם, בסדר גמור, אמר לי, אז אני כותב את האות שלי עכשיו, עזוב אותי מהספר תורה. טוב, אז זה גם טעות אני חושב, כי בסוף להתרכז רק באות שלך, זה מקטין אותך, זה לא מגדיל אותך. אתה רואה את פרספקטיבה, את כל הספר, אתה גם מבין את האות שלך, איך אתה יודע איך שאות מקבלת משמעות, שהיא חלק ממילה, כי היא חלק ממשפט, שהיא חלק מספר. בסוף אז אות מקבלת משמעות, מקובל? אז גם כאן, הנשמה גם משמעות כמובן כחלק מכלל, בסוף היא נשמה, הוא צודק בדבר אחד, כל אות זה גם דבר שלם בפני עצמו. נמחקה חלילה עוד אחת, אין ספר תורה. נכון? זה אין אות. אין את כל העניין. ובאבאי גם גם באותה מידה, כאילו רק לשמר הדריאת אין את זה לכל, וזרה ורק לך עוברים כהני הורה, ואין חושב את זה באותה עירה, אין עיכוב בשם צד הפרעה, משום צד קלקול, מצד שום חטא ואבון, שיוכל לסתום את האור המקבל. עכשיו עוד נקודה חשובה, נקודה נוספת, אז היה לנו שלוש נקודות, כן, נקודה אחת אלוהי, נקודה אחת שראינו שהחלוקים חיודת שאין שום התחלקות, שאין שם שום התחלקות, עכשיו הוא חוזר פה לנקודה, בעצם זאת אותה נקודה, סליחה שם, יש נקודה אחת, נקודה שנייה, הוא חוזר לנקודה הראשונה. חזרנו לנקודה הראשונה של הנשמה, אחרי שהוא אמר זה, ואין חושב ואין צרה בוטב, אין עיקום מיקום מצד שום הפרעה, חזרנו, זה בעצם השלמה, הרחבה של הנקודה הראשונה, מצד שום פלקול, מצד שום חטא ואבון, שיוכל לסתום את האור המקורם, פעולת בתוך השתה של הנשמה. כלומר, אל תחשוב שהנקנת הבוקר ועדיין אתה סוחב איתך חטאים והבנות מאתמול, אז זה מפריע, זה לא מפריע. מה כמובן לא מפריע? מפריע בהתגלות, לא מפריע בעצמיות, אתה יכול לפגוש, אם תתאמץ בתפילה, את העצמיות הזאת, אפילו שבגילויים עדיין יש לך בעיה. אתה מורכב בגילויים, אבל עדיין כל זה לא מעכב את עצם, את העצמיות, את הדבר עצמו. זה קיים ונקי וטהור. כל בוקר מחדש. אתה מקבל בתוכך נשמה, אתה נפגש איתה גם, שהיא נקייה, טהורה, ושום דבר שלכלכת אתמול לא הצליח להתלכלך. היסוד הזה, הבחינה הזאת, נשארה תמיד נקייה. אחרי זה אתה צריך לעבוד חזק על הגילוי, על ההופעות שלה. ששם יש לך בעיה, שם אתה... אבל זה נותן המון אופטימיות. האופטימיות היא בגלל שאתה נפגש עם מין נקודה פנימית כזאת שהיא אף פעם לא יתלך לך, לא מצליחה להתלך לך. יש חריגים, כך טוענים אותו האיש, אני לא יודע, אומרים, שיש מציאויות כאלה חריגות מאוד, שנראה שממש אפשר לפגוע אפילו בנשמה. טוב, מה? כן, אם אדם עדוק בעבודה זרה, מין עדוק בעבודה זרה, אני חושב. כמו אותו האיש, אומרים, מבחינה כזאת, שיכול אפילו היה לפגוע בצד הכי פנימי.
לא רק בגילוס.
אני חושב, כן. אולי לא בנשמת הנשמה, אתה יש כל מיני מדרגות בתוך זה, אבל בכל עוד. אבל בכל אופן, אבל זה כבר בחינות. אבל שם יש מצב, מציאות כזאת אולי. מי שממש עתוק בעבודה זרה, אבל בדרך כלל, ברוב הגדול, שם אתה לא פוגע. זה נשאר שלם, ענה, גדול. אתה פוגע רק בגילוי, בהופעות, אבל לא בזה עצמו. לכן אתה מסוגל לפגוש את זה. זה נותן לך גם את האופטימיות בבוקר. מודה אני, אחרי זה אלוהי נשמה. אתה אומר, זה חזר אליי בשלמות. זה דבק בשלמות. אין שום צד, אפילו לא צד קטן, שנפגע כתוצאה מה... אין שום צד, ואפילו צד קטן, שנפגע כתוצאה מהחיים עצמם. אפילו לא משהו קטן. זה נשאר טהור ונקי וזך. בסדר? לכן אתה יכול לחזור לזה. הנה, אלו חזרה בתשובה. אתה יכול להיות אופטימי. ולהגיד, אני יכול לפגוש את הצד הזה. הוא צד שלם, כן? שנמצא בתוכי פנימה. ורק לך עוזרים כוגני הראינו, אשר מתוך עוז גבורתה באה המיה הראשונה השחריתית הזקה בעומר סלע, כי יש כאן גבורה. הגבורה, משמעותה, אני חושב, להתגבר על המניעות. כי יש מניעות. לא שאני שאין מניעות. אדם קם בבוקר, זה לא נעים לרדת עלינו, תנים, אדם קם בבוקר, בדרך כלל כשאנחנו רואים את אלוקי נשמה, אנחנו מתברר למפרע שאמרנו אותו, לא חס וחלילה, אבל צריך גבורה בשביל להגיד אלוהי נשמה. יש לך, ברור שאדם כן סוחב איתו דברים, גם מהלילה, גם מהעבר. בוא, אנחנו לא נאיבים, כן? אדם הוא אדם. אדם קם בבוקר. הוא לא קם בבוקר, קודם כל נקי וטהור, קם בבוקר, איכשהו קם בבוקר. אבל הוא כן, זה הגבורה. הגבורה זה להתגבר. למרות המניעות והעיכובים, אתה מסוגל להיפגש עם זה. אם אתה מצליח, אתה מתגבר, הברכה הזאת היא ברכה של גבורה, בוא נתגבר על המניעות ונפגוש את הנשמה. למרות שאנחנו יודעים, יש את מניעות. שאנחנו סוחבים איתנו, כנסחוב איתנו, כן? אז זה הגבורה. למרות זאת, בסדר? להגיד אלוהי נשמה שאתה בתוריי. אני תמיד ככה מרגיש בימים נוראים שאני אומר, מי רצון בנך שלא יחטא עוד. כאילו זו תחושה של רמאות כזאת. ופעם שאל אותי את זה מישהו, אפילו יותר מאחד, בחורים, אנשים. מה זאת אומרת שאני אומר לשם, תשמע, אני הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך ביום כיפור, אני רוצה לא לחטוא עוד. כאילו בקריצת העין זה נראה, ואני יודע שרק יגיע מוצאי יום כיפור, יש סיכוי טוב, זה יתראה לי חלילה. אבל אתה יודע שזה האמת שלך, שאתה לא רוצה לחטוא. זה לא סוד. אתה יודע שיש גם עיכובים, אבל אתה מבטא משהו מאוד אמיתי. יש בתוכך בחינה כזאת שלא רוצה לחטוא. והיא גם לא תחטא, כן? היא לא רוצה לראות חטא והיא גם לא תחטא. זה שאחר כך זה יקרה, זה מקרי לך. זה כתוצאה מהמקרים של החיים הזה, בסדר? זה בא משם, כן? אבל יש כל מיני תירוצים. למה אומרים ברוך הוא מכפר עוון, נכון? במוצאי יום כיפור. יש כמה וכמה תירוצים. אני, איזה תירוצים אתם מכירים? בעלי המוסר אומרים, בגלל שאפילו ערעור עבירה, תראו כמה בשבריר שנייה אפשר לעשות ערעור עבירה קטן. רק גמרת את הריקוד שם של הזה, כבר אתה יכול לעשות ערעור עבירה קטן, אז זה אומרים ברוך הוא מכפר עוון. מזה הם לומדים, מוסר, כמה בשנייה אחת אפשר לחתור. מה עוד תירוצים יש? תירוץ הבלבטי אומר, בגלל שאחד שואל את השני איך היה החזן, והוא עונה לו ברוך הוא מכפר עוון. יש כל מיני, בקיצור, יישובים על ה... או שזה שהוא מחמיץ לו את הפרצוף, ועל זה אומר ברוך הוא מכפר עוון. בקיצור, כל מיני בחינות. על האוכל שאתה חולם עליו באותה שנייה, יש כל מיני בחינות ותירוצים. בכל פנים, זה נכון שאנחנו יודעים שגם כשאנחנו אומרים שלא נחתה, זה איפשהו, זה... אבל זה לא עוזים, זה לא רמות, כי אתה באמת יש בכלל לשם, יש לך צד שלא רוצה לחתוך, זה אמיתי לגמרי. וביום כיפור בפרט אתה עוד יותר פוגש אותו. אחרי זה, מתור, אתה מבין גם שהחיים מסובכים, זה לא סותר, בסדר? ואתה מבטא את האמת הגדולה שבתוכך, שצריכה להופיע בתוך החיים, בחיים, יש גם ירידות. כן? על כל פנים, תוכל לסתום את האור המקורי, ושמתור עוד גבולתה באה המיה הראשונה השחריתית, הזקה בעומר סלע. ואתה אומר, זה לא תגיד במנחה או בערבית, אלוהי נשמה שאתה ביתו רב. למה לא? בגלל שבמנחה או בערבית אתה פוגש גם דברים אחרים, נכון? אז זה לא מתאים. דרך אגב, יש באמת שאלה, אם לא אמרת בבוקר, אתה כן אומר אני. לא רוב השיטות, עד חצות זה שיטה. מצטער שאני לא מונח בזה הלכתית מספיק. שיטה אחת עד חצות, זה השיטה המרכזית. אבל יש שיטה גם שאפשר כל היום, אז אני לא דייקתי אולי. זה בדיעבד באמת. באופן בסיסי זה נתקן לבוקר, אולי עד חצות. יכול להיות בדיעבד אפשר, באופן עקרוני, זה קצת מוזר להגיד לפני השקיעה אלוהי נשמת ורצה, אתה לא יודע, אבל אפשר. יכול להיות שבדיעבד כן אפשר, לא, תבדקו אותי, לא, את חצות שלך, זה הדעה אחת, אולי... כל פנים, אלוהי נשמת ורצה בתורה היא, זה באמת ביטוי של בוקר, בצורה פשוטה. אתה לא תגיד במנחה, למה לא במנחה? כי במנחה אתה פוגש כבר את הצדדים גם האפלים, כן, של האדם, בטח בערבית. אבל הצדדים השחריתיים, הוא אומר, זה המפגש עם הנשמה, זה לפני שהתלכלכת, לפני שהתלכלכת. פעם שגרנו בתל אביב, לא יודע, אז ראיתי כל מיני מודעות כאלה שאומרות לאנשים, ברדיו, לא משנה, שטוב לקום ותיקי, לפחות בתל אביב, זה נכון, לפני כל הפיח והכל. טוב ככה להגיד, אלוהי נשמה שדעת בתורה, היא קצת לפני שהעולם זז, העולם קם. אבל טוב, זה באמת נכון, זה אמיתי. בתל אביב פעם קראתי כמה, כל רבע שעה שאתה מאחר, כשאתה יוצא יותר מאוחר בבוקר, אתה פוגש עוד כך וכך מכוניות, זה מכפיל את עצמו, זה משהו מבין, אתה יוצא הרבה... מה זה הרבה? זה לא הרבה ברוך, שמחרי אתם היו תקועים גם, אבל שמעתי מכל מיני אנשים שיוצאים בחמש, באמת, באזור שם, בחמש ושש, כי אז זה עוד רגוע קצת. כשמגיע שבע זה כבר זהו, מגיע שמונה זה כבר זהו, קטסטרופה. אבל בכל אופן, אלוהי נשמת בתורה היא, זה אמירה של בוקר, כן? כאילו לפני שהעולם מתעורר, לפני הזיום, לפני הזיום אוויר, מה? זה אמירה טובה לומר אותה בבוקר. האומר סלם גדול למעט, האומר לעליון ואדון כל, האומר לעליון, גדול ונורא, קדוש הוא אלוהי. בוא נראה עכשיו נשמה. נשמה שנתת בי, תורה. הנושא העצמותי. תיקה.
אני
לא
דווקא
רוצים
להגיד זה, בסוף
היום,
שאני יודע, למרות כל מה שעשיתי, הייתי היום, אני חייב שנפלתי,
נדענו. אלוהי נשמה בתורה, אבל תראה, אבל לא תצליח להגיד את זה בסוף היום. לא, סליחה, לא עליך, אל כולם. זה פשוט לא אמיתי, אתה לא פוגש את זה. אתה לא פוגש את זה, אתה פוגש את החיים. עם כל המעלה גם של המפגש עם החיים. אבל אתה לא מסוגל להגיד, זה יהיה שקל. אתה לא יכול לחוש את זה. אתה יכול לחוש אלוהי נשמת תורה היא כשאתה קם מוקדם, כשאתה קם לשחרית, ושם לפני שהנשמה התלכלכה, נקרא לזה, והלכלוך של החיים, אתה יכול לבוא ולהיפגש ולומר איזשהו אומר כזה. אבל האומר הזה לא יכול בשום פנים לאמר במנחה או בערבית. זה לא נכון, זה לא אמיתי. עכשיו בשום פנים הגזמתי, אולי בדיעבד, אבל בעיקרון. בגלל שזה לא נכון בכלל. אתה לא תוכל להגיד את זה, אה? אתה פוגש את עצמך, דרך החסרונות שלך גם.
כל מה שבדיוק הזה, כל מה שקורה,
נכון. כן, זה נכון, זה קורה, זה קורה בכל מקרה. זה קורה בכל, זה הרבה נכון דברים, הרבה מה שאתה אומר נכון בדיני תפילה. זה קורה, תמיד מורי, הגאון הרב שלי, המורי הרבה אומר, שאנחנו מתפלים בראש שנה, אחד הטעויות לפעמים שאנשים מסוימים, זה כבר טעות לכיוון ההפוך. אתם חושבים שהם צריכים לתפוס את ראש השנה ביד, אחרת הוא יברח. אז כל הזמן מתאמצים בתפילה, הוא צועק עוד משהו, אומר משהו, רגע, אחרת זה בורח ראש השנה, אמרו שזה יום כזה גדול, אבל אני לא אצעק עכשיו, לא אומר, ראש השנה חל גם בלי שתעשה כלום. זה קודם כל אמירה. חודש ברוך הוא מלך, זה לא אם תצרח עליו יותר, הוא יהיה מלך יותר גדול. כלומר, אתה רואה תשומה, את כולם צועקים המלך, אתה אומר, וואי, מה הייתי, אני אפשר ראש השנה, המלך! הוא מלך גם גרה, הוא לא צריך צרחות, הוא יודע להסתדר. אז מה? אז אנחנו צריכים להיות שותפים. לקבל את עול מלכותו, נכון, לקבל, אבל לקבל זה הרבה דווקא גם לפעלות, לקבל, להקשיב, לא אומר להקשיב ליום, חלק מהשמה היא גם בדיבור, כן, אתה מדבר תוך כדי משיב, אתה יודע, תוך כדי משיב, רק אני, לפחות אני נראה לי שאני חושב שאני מבין למה הוא מתכוון, מה? לא צריך לנסות לתפוס בכוח את ראש השנה, נלכוד אותו, ואז הוא לא יורח לנו, הוא קיים כמו שאתה אומר, ברוך השם יש ראש השנה בעולם, חיים אותו, משתדלים לחוות אותו, כמה שיותר, נכון. אבל הוא קיים, כל סביבה וכל זה, וזה לא רק אם כל הזמן תנסה ללכות אותו. חבר'ה, אתם מרגישים את המלכות, את המלך, את ה... אתה צריך להגיד את זה בכל ארוחה וכל זה, כי אחרת המלך יברח, רגע, עוד לא שמנו אותו פה, הוא יברח לנו. ללכות עם כולם, תשמח עם כולם, המלך מגיע, בתוך העניין, זה כבר קיים גם, לא צריך אותך כדי שזה יהיה קיים. רק אתה צריך לקלוט את זה, זה נכון בהמון המון אמירות. תמיד מורי ורבי גם אומר, אני חושב על חתונות ככה, תמיד אנשים חושבים, טוב, יש שמחת חתן וקלה. אבל לא יהיה שמחת חתן וכלה אם לא נשאיר עוד שיר, אחרת זה לא יהיה, השכינה תברח מפה. אז לכן בין ברכה לברכה כדאי שנעשה עוד איזה, נצרח עוד איזה משהו, נקפוץ עוד קצת, כי אחרת השכינה תברח, היא לא יודע, בלי קפיצות היא לא יודעת להגיע. אז... לא, לא תמיד, גם זה להקשיב לשכינה, לא צריך רק לעשות אותה כל מה, היא קיימת, זהו, לא צריכים לייצר אותה, כן? כל שנייה לייצר את השכינה הזאת, היא קיימת, היא נמצאת בין בני הזוג, כן, עכשיו צריך להקשיב לה.
הרב, זה לא מצד השכינה, זה מצד לשמח חתן וכלה.
לא, ברור, אתה צודק. אבל גם החתן והכלה, עניינם והשמחה שלהם זה הקשבה. להפך, גם הם מתחנכים, הם חונכים לזה להקשיב. לא תמיד שמחה, רק אני אומר, זה בוואו. לא תמיד שמחה, היא לבוא להקשבה. רב מברך ברכות, מקשיבים להם, איזה יופי, כן? ברכים שבע ברכות, מקשיבים, אני לא אומר גם לא שרים, גם תוך כדי שרים מקשיבים, רק אני אומר, כבר לא יותר מדי, גם לדעת להקשיב, כן? גם כשאתה מקשיב זה מצוין, אתה לא חייב בכל ברכה לקפוץ ולהרעיש, כי אם לא נקפוץ ונרעיש, אז הברכה הזאת תהיה ברכה לבטלה, לא, לא עשינו, לא הבאנו יחד עם הברכה את השכינה, מה? כאילו השכינה, מין דבר צריך ללכוד אותו פה, רגע. הוא יתפוס משם, הוא יתפוס משם, זה יזרוק איזה זיקוק, יאללה, ביחד. תפסנו אותה, היא לא ברכה. טוב, היא קיימת, ברוך השם, כמו שהיא נוכחת. צריך להקשיב לה. וחלק מהקשבה, וגם עשייה, ברור, כן. גם הם מקשיבים, חתן, מקשיבים לשכינה. טוב. הכל בלי, בוא נראה לה. אז לכן באתי להגיד, רק הוא צודק, זה הברכה. השם מאיר על הנשמה, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה. כדאי שנרצה. לא, אז אנחנו מקשיבים לזה יותר, מקבלים מזה יותר, כמובן. בכל אופן, בוא נראה, נשמה, וזה נכון גם בכל ברכה, נשמה שנתת בי תאוריי, הנושא העצמותי של הון האלוהי ביחוסו הפרטי אליו, מה שראינו קודם, עד כדי החופש, סליחה, הקדוש והעליון המעשה אותו לומר אלוהי, שזו אמירה מאוד משמעותית, חריפה, הרי הוא הצד המחובר של התוכן העליון של אדם הדבק באלוהי אמת, סליחה, בדבקות אדירה. המלואה בתשע לשמות השתערבות בגוף הדמלקה, כל נפשי העליון, באור אין סוף, והתוכן המוגש של האדם בהווייתו הפרטית. יש לכאן מין מציאות מופלאה באמירה הזאת אלוהי. למה המציאות מופלאה? כי אתה אומר אמירה שמתייחסת לאלוקים ואליי. אז זה חיבור מופלא. יש שתי בחינות באמירה הזאת גדולות. אחת שאתה יכול להתייחס לאלוקים, גם בתור אלוקים שלי, אלוהי. ומיד באותה נשימה להגיד, נשמה שנתת בי תוריי, ונתת אותה בי. יש עוד מילה מפתח, בי. זה אני לפניך, זאת בי נשמתי, בי. מילה בי זה כבר מתייחס אל הפרט, אליי. אז יש שני דברים מופלאים שהברכה כוללת. איך האדם יכול להתייחס לאלוקים בתור אלוקיי, בתור האלוקים שלי, ואיך גם האדם יכול להתייחס לאמירה הזו בתור בי. זה נוכח בתוכי. שתי הצדדים האלה הם העניין הגדול, בסדר? המופיע דרך הברכה הזאת, והיא קשורה בקשר קיים, ובין שני התכנים עליו מסולבים יחד, נתן אלוהים חיים את הנשמה העליונה באדם. כלומר, יש כאן אלוהי, נשמה, מתווך כזה נקרא לו, שנתת בי זה כבר עם הגוף שלי. כך נראה מהרב. בי, האמירה בי היא כבר עם הגוף שלי. זה מעין מודה אני מפניך שהחזרת בי נשמתי. דווקא שם מופיע בי נשמתי, אז אני לא יודע בי, כן? אבל הבי בתוך הגוף שלי את נשמתי. בי זה אנשים ביטוי יותר גם לגוף. בי נשמתי. וכאן אלוהי נשמה שנתת בי. נשמה בי. כלומר, אלוהי נשמה בי. בי יש לזה עם הגוף. והביטוי נשמה הוא הממציא. כלומר, יש אלוהי למעלה. והנשמה הגדולה יכולה להביא את אלוהי לתוך החיים עצמה, ומביאה אותם עד כדי שזה נשמה שנתת בי. בי זה פירוש בכל הגילויים, בכל ההופעות גם, זה? זה לא רק נשמה שנתת בעולם באופן ארטילאי, איך נקרא לו מופשט, כן? אלא שהחזרת בי, לתוך האישיות, נשמה נתת בי. בי זה עם הגוף, עם כל האישיות. אז זה דבר מופלא. והיא גם לא מתקלקלת בתוך הגוף, אבל היא כן, לא באידיאל. כן? אפילו זה לא קורה, באידיאל, אפילו החיבור לגוף לא מקלקל. ביישום, כן, כי אנחנו יכולים לחוש את הגוף יותר מאשר את הנשמה. אבל באידיאל זה לא. ובין שאנחנו מסולבים יחד, אתם אלוהים את הנשמה. והיא קשורה בקשר כאן באור הדבקות האלוהית מחד גיסה, ומחוברת של התגרות אור השם, והערת אור חומר חיה מרחבי התפשטותה. זה הנקודה שהיא למעלה. ועכשיו היא מחוברת למטה. והנה עומד הפרט היחיד בונו בפה מלא את האמת החודרת בני בון כל, נשמה שדעת הבי, בתוך הגוף גמרנו, שהיא מתת אלוהי, נובעת מהצד העליון של העצמות האנושית. תודה שבקוד הילודי עם ההותה ותכונותה, ואף מי שנתונה בתור תוכן שמוגע כן חיבור להצד הפרטי. הצד הפרטי זה גם הגוף, תדעי? האישיות שלי. אחרת זה לא היה אדם. סמן באשר הוא מוגבל ומצומצם, זה הגוף. נתת בי, בי זה כבר הגוף. גם במודה אני, כנראה מודה אני לפניך, שהחזרת בי זה גם הגוף, כן? זה מציאות? נשמתי, את הנשמה שלי. אבל בי זה גם הגוף. ההופעה, הגילים. מעניין שגם כשנתת בי זה בתוך, אז כאן כבר התקדמנו שלב, כן? אלוהי, למעלה. החזרת בי נשמתי, זה עוד הנשמה, הגודל, אבל בי. בי, החזרת בי נשמתי. זה, סליחה, מודה אני, אוי, סליחה, אלוהי, תשובה זה. אלוהי, נשמה, נתת בי, תאוריי, קבלתי בבית שם לפה. אלוהי, נשמה, נתת בי, נתת בתוך הגוף שלי. אז הגוף זה כבר ההופעה, הגילויים. אבל גם אז, המעניין שהנשמה בעצם עוד לא מתקלקלת. מצאי תתקלקל, בתוך החיים. אבל באידאה, החיבור הזה שלם. בתחיית המתים, אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים. תחיית המתים מופיע, אני חושב שזה חיבור נשמה בגוף, באופן האידאה שלהם, אבל עם הגוף. כך ודאי נקטו המקובלי, ונדמה לי שכולם אומרים שגם הרמב״ם נקט כך בסוף. אפילו שיש משמעות כאלה, אני כבר לא מספיק בסוגיה עכשיו, כן, אבל נראה שגם הרמב״ם בסוף התכוון שיהיה דבר כזה. והמקובלים ודאי מדברים על זה, אני חושב שיש הופעה כזאת של גוף טהור, נקי, זר, שחיית אמיתי. להפך, זה מאוד חשוב למקובלים להדגיש את זה. שהגוף הוא לא בדיעבד, הגוף הוא לכתחיל. והחיבור עם הגוף הוא לכתחיל. אבל, בניגוד לפילוסופים, שדיברו על הישארות השכל הפועל, או משהו כאן בלי הגוף. הגוף הזה זה מותרות. לא, אצלנו הגוף הוא אידיאל. ההחזר תמי הוא אידיאל. הוא אידיאל עליון, אבל האידיאל העליון הזה מופיע את תחיית המתים, מופיע זה. כבר עכשיו משהו מטל תחיית המתים אנחנו יכולים לחיות, כן? משהו. של חיבור הנשמה בגוף באידיאל, באידיאל. לכן זה בעיקר בעולם של מקובלים, שוב, זה לא בניגוד לרמב"ם, גם הרמב"ם מודה, הרמב"ם מדגיש צדדים אחרים, ועל כל פנים כולם מודים, יש אצלנו דגש כזה חשוב, של החזרת הנשמה בגוף בטהרת הגוף, כן? שאתה עתיד, שאתה מן החזרה בלעתיד לבוא, תכף נראה. זה האידיאה. האידיאה זה להחזיר עתיד לבוא, אבל בצורה אידאית בתוך הגוף. בהחזרת בנשמתי, בסדר? שזה חיבור נשמה בגוף, אבל במובן האידאי, האידיאלי, החזרת הנשמה לתוך הגוף, וחיבור הנשמה היא בתוך הגוף, היא בי. אז זה הנפלא. כי אתה לא צריך לכן להרגיש שכשאתה אוכל או כשאתה ישן, אתה עושה משהו מנוכר לנשמה, אתה עושה את זה עם הנשמה, באידיאל. אז זה מנוכר, כי אנחנו לא אידאים עד הסוף. כמובן, הצדדים החומריים מורידים בנו משהו, לכן ביום כיפור, אתה לא אוכל ולא שאתה מתנזר קצת מענייני העולם כדי לפגוש יותר את הנשמה, כן. אבל גם אז, פניך נתונות להחזיר אותה חזרה ומוצא יום כיפור לתוך החיים, כן, לתוך העולם. זה רק יום דומה למלאך בשביל לחזור בחזר. ראש השנה בכלל, תחילת השנה, זה יכלו בשביל, כן. לאכול ולשתות, כן? חדוות השם עם מורסכם, דווקא תחילת השנה דגש על החיבור הזה. אחרי זה, מתוך זה יש גם יום כיפור, שהוא במובן מה יותר עליון. מפגש הנשמתי, אבל חוזרים חזר לתוך החיים, בסדר? מהלך שלם. עולים, 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 אבל כאילו יורדים, אבל זה לא יורדים, זה חוזרים אל החיים, אל השלמות, אל השלמות ההוויתית של החיים. כל פנים והפי התוכן שיש עמו גם כן חיבור, מסמן את הפירוט הרגיל של האדם באשר הוא מוגבל ומתוצע עם הגוף. לא ירדה הנשמה בשכך מתארתה. זה הנפלא בעולמנו הישראלי, יהודי, מאמין, כן, אלוקי, שזה לא יורד. אבל זה כן יורד, זה לא יורד באידיאל, שוב אני אומר, כן? זה יורד במציאות, אבל לא באידיאל, זה חשוב. ויש תחיית המתים, זה יהיה, אז מה אכפת לך שיש תחיית המתים, זה יהיה, זה קיים כבר עכשיו. כבר עכשיו כשאתה אוכל וישן, אתה יכול להגיד, אני עושה דברים אידאיים. אני מניח שאמרתי את זה, זה יותר היה בשיעור אורות התורה, יצא לי לדבר על זה בתורה לשמה. פה אולי אם אתם זוכרים, פעם שבהיסטוריה שלמדנו את זה, פרק ב' באורות התורה, אבל ששמעתי פעם ממורים הרבי ש... ככה אני הבנתי, שהמשנה ברורה איפשהו באיזה מקום כותב, שאדם צריך, מה זה שביט ישן, תגיד תמיד, אדם צריך לאכול כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה. ולשאול שיהיה לו כוח ללמוד תורה. זה עדיין לא, מוסריות חשובה, זה לא האידיאל. באידיאל היותר עליון אדם אוכל בשביל לאכול, וישן בשביל לשאול. אז זה שהפכת את האכילה לאמצעי, את השינה לאמצעי, זה בגלל שבדרך לאידיאל אתה צריך לפעמים להתנתק שם. כן, ולא... אז יש שלבים מסוים בישיבה שאתה תאכל מהר, תתנהג בצורה פרועה קצת, אבל זה בשביל אחר כך להיות אברך. לא יודע, בשביל לחזור לחיים בצורה שלמה יותר, כן? בסדר, גדולה יותר. אז זה אני שבע נקודה. ואפי שתורה ותורה שלכם מוגל כחיבור מהמסומן, דברות היחיד באשר הוא מוגבל. לא ירדה הנשמה, רק את רמות עליונה מקורה ושיגו בתשובה. וכן, לעדי עד תאורה היא... כי כל שאיפתה היא רק את רוממות. עם הגוף ביחד, בסדר? לכן היא לא ירדה מתארתה. זה עם הגוף ביחד. בסדר, אז יש לנו אתה ורתה אתה יצרתה. אתה נפחת בי ואתה משמע בקרבי, אני רוצה פשוט להגיע להחזירה בי לעתיד לבוא. בסדר, מחילה שאני לא מתעכב על כל דבר, ואתה עתיד לילה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. בסדר, מחילה שהשני האחרונים מאוד חשובים מבחינתי שנשלים היום את הברכה הזאת, ואז בעזרת השם פעם הבאה נהיה פנויים כבר לברכות השחר האחרות. בסדר, אז בואו ננסה את דילוג קצר.
אחרי ראש השנה.
נכון, שבוע הבא זה כבר ראש השנה. אפשר מזה לעשות יום מבחינתי, אבל רק נצטרך לקום בתיקי.
אפשר להקליט,
לא עזור. הוא היחיד המתמיד, הוא מגיע, לא סתם. נראה בי לעתיד לבוא, רק כל זמן שהרשעה, הכיעור, הירוס והטומאה שולטים בעולם בכלל, מוכרח קצב ינצל להתקשר לקשר של הנשמה והגבייה. אבל הנטילה הזאת, הפסקה הרעית. מוכרח קצב להינתן, כלומר עד 120 שנה. היום זה מוגבל. אתה אומר, תשמע, באופן בטוח אתה עתיד יתלה ממני. זה אומנם חרפה לעולם, אבל זה מציאות. אי אפשר שהנשמה תחיית בכל העוצמה בתוך הגוף כיום. באיזשהו שלב הנשמה היא גדולה ועצומה, והגוף קטן מלהכיל אותה, ויש אחרי 120 שנה היפרדות של הנשמה והגוף. הגוף לא מצליח להכיל את העוצמות הנשמתיות, אבל הנטילה הזאת הפסקה הרגעית.
מה זה קצב?
מחילה?
מה זה קצב?
קצב עד 120. קצב זה הקצבה, קצבה. קצבה, זמן, קצבה. אבל הנטילה הזאת הפסקה הרגעית. עד אשר התכונן העולם, והזדקחו כל החומרים וכל הכוחות השכינה הגבייה, יעמוד היש על צביונו התור בכללו, יצא מידי המהרה, זה חטא האדם הראשון, והירידה החשיכה שלו. כן, זה חטא האדם הראשון. המהרה זה חטא האדם הראשון. מתחילת האדם הראשון הוא ביטוי מסוים, ביטוי מסוים לנתק הזה. והיו ימיו 120 שנה, נכון? נתק מסוים בין הנשמה לבין הגוף. ושגם הוא אדם, לא זוכר את הפסוקים שם בבראשית, משהו. אנחנו מתנצל שאני לא זוכר לצטט מדויק. אבל איפה שהוא שם באיזה שלב בבראשית, זה הימים 120 שנה. אחרי נוח, זה לא אחרי האדם הראשון, נכון. אז זה היה אחרי המבול, אחרי האדם, נכון. אז יש כאילו, כביכול ייאוש כזה מאדמה כאלה, זה מהלך אלוקי. יש תהליך אלוקי שבאידיאל, באידיאל, באידיאל לא צריך להיות הפסקה, אבל זה העולם אחרי, לא רק חטא האדם הראשון, עוד יותר אחר כך, חטא המבול, ביטא את חוסר השלמות, חוסר היכולת של גוף להכיל נשמה, בצורה השלמות. אז אמנם העולם חזר אחרי המבול, אבל עדיין יצא מדי המהרה והרידה, אז גם הגבייה וכל חלקיה, כל העני כולו של האדם, ולהחזירה בי. אתם זוכרים, דיברנו תמיד על המושג הזה. אני, בי, לא יודע, לא? בכל פרטה בדם, מראשית הווייתו האחרונה, עד תכלית מהותו החומרי, הכל יתעלה. אז זה העתיד לבוא. אז כאן הוא חוזר איתנו למה שקודם הוא רמז, אני חושב, לעתיד לבוא. להחזירה בלעתיד לבוא. עם הגוף. הכל יתעדן, יתעיר, ויזגף גם הגוף. ואז הנשמה, דג עונה, פרט רדיון, תשוב להופיע בתוך אותה גבייה. זאת אומרת, זה לא שההופעה שלה בגבייה היא בדיעבד. ההופעה שלה בגבייה היא לגמרי, מחתחילה. ולהחזירה בי זה אותו הבי שראינו קודם לשמה שנתת בי תאוריים. אז למה זה קצוב? כי באיזשהו שלב זה לא יכול ללכת לך. הנשמה כל כך מתעלה והגוף לא מסוגל להכין את הקדושה הזו, את הגודל הזו, באיזשהו שלב. הוא קטן מלהכין את הגודל. יש איזה שלב כזה של פיצוץ. אחרי 120 שנה, אדם עשה את תפקידו, הנשמה מילאה את עצמה בעזרת השם תורה, מעשים טובים, פחות באופן סגולי, לא באופן מעשי, הלוואי גם באופן מעשי, כן? היא התמלאה כבר בקשר לאלוקים, סגולי, מעשי, וזה לא יכול כבר להיות יותר בתוך גוף. עכשיו, החיים החדשים אחר כך בתוך גוף זה מזוכח ויותר, כשהגוף יצליח להזדקר, בסדר? תהליך שלם, נהופיע בתוך אותה גבייה, בתוך אותה גבייה אבל, ברמות תרתה, וזאת ובתה עתיד להחזירה בלעתי לבוא, כל זמן שהנשמה מכיר, בואו נראה. מודה אני לפניך, השם אלוקי, הנשמה מכירה תרתה וחש ממנו לה, כל אושרה בטובה, האלוקים כמובן. כל מסוס תענוגי אלוהים, כל עדן ועונג מלא רגשי הודעה את המהותיות כולה של האדם השואב בכל עבודתו את עדנו מכל מודו שהיא הולכת ומשתלמת הולכת ומשתלמת בדור לדור מפני התכונה האלוהית החצובה בנשמה מאות עולם דורות קומים הטובה חיים בשמור העליונה למציאות הנמתי של ההווה בפרטיות מהותו. כלומר, הנשמה לוקחת איתה גם את הגוף כל זמן שהנשמה גבים מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי גם הגוף שלי מודה. אז נכון שהתחלנו באלוהי הנשמה שנתת בתוריי, בסוף אתה מגיע למצב כל מן שהנשמה בקרבי כרגע בתוך העולם שלנו מודה אני לפניך השם נוקר וקרב אותם. אני הולך להגיד פסוקי דזימו, אז אני הולך להודות להשם, גם הגוף שלי יודע להשם ליבי ליבי, סליחה שאני אשר לא נעים להשם לבד, הוא מסרי ירננו לאלך והנשמה גם הגוף מרנן לאלך, אבל איך גם הגוף? כי יש לו נשמה. אז הנשמה סוחפת בסוף, היא לוקחת איתה גם את הגוף. אז בסוף בעזרת השם הולכים להגיד פסוקי דזימרה, כל מן שהשמיים מקרבים, מודה אני לפניך, השם מקרב אותם. מודה אני, מודה זה מלשון הודעה בקיומו של השם, וידוי, וגם הודעה להודות. להודות זה להכיר את נוכחות השם בעולם. וזה הולך להיות בכל סוגי דזימרה, כן? וגם הגוף, בסדר? גם הגוף שותף להודעה הזאת. היא לוקחת איתה גם את הגוף לתוך ההודעה הזאת, שזה כל מה שרצינו בעצם להגיד בברכה הזו. והנשמה כמובן שבקרבי, בקרב הגוף, כמו שלמדנו קודם, בסדר? תמיד זה הבי, נכון? בכל כוחותיו, הבי, העני, אני לא יודע באמת החילוק כזה בדיוק ביניהם, הרי פוגעת העין החומרית, אולי, לא יודע להגיד את החילוק קצת, בין העני לבי מתנצל, אבל לא, מודה אני לפניך, שאמר, דיברנו על זה, לא יודע, הכל פנים יש אני ויש בי, הרי פוגעת העין החומרית, כל כוחותיו החיונים שלה להציץ בראות הבאות של הגרום, בוצר את הרעי הצליות האלה, והיא גורמת שהמהות כולה, כולל הגוף של האדם, מתייחד לאלוהי אמת בכל יחס מציאותו, עד כדי הקריאת מה של הביטוי, אלוהי. אז חוזר חזרה ברבר, הביטוי אלוהי, שממנו התחלנו את כל הברכה הזאת, העוצמה הגדולה הזאת של אלוהי, מגיעה עד הבי. זה היה עניין הברכה, כן? להגיע מאלוהי עד הבי, עד העני. הבי והעני זה כולל הגוף שלי. נכון שזה מתחיל בממצא, כמו שהרב אמר, אלוהי נשמה בי. אלוהי נשמה בי, אלוהי נשמה אני. אני, בי, בי, אני זה כבר עם הגוף. אבל אם הגוף לעתיד לבוא, אז כבר יש לי את ההשפעה עכשיו. כבר עכשיו מסוגלים משהו לעתיד לבוא, אז אני טוב, וגם הגוף מודה להשם, כן? מודה להשם על הנוכחות. טוב שנזכה אמרתי, ולא שהגוף שלנו ישן בתפילה והנשמה כדבת מתפלל, לא זה משהו אחר. אתם יודעים שפעם שמעתי על איזה רב אחד, זה לא שיוצא לי איזה רגע חריגה. פעם מישהו סיפר לי בצחוק שהיה איזה רם אחד באיזה ישיבה, שהשיעור שלו כל פעם הגיע לעונג שבת, וכל השיעור נרדם. והעונג שבת, לפחות באמצע העונג או משהו כזה. כמו שלא קורה, תודה לאל, בשיעורי שפת אמת, אבל כל השיעור ככה נרדם, ואז באיזה שלב מישהו רמז לו הרב, אולי כדאי שנקצר את העונגי שבת, בכל זאת. באיזשהו שלב כבר אין מאזינים. נגמר כולם ישנים, אז הוא אמר, הנשמה מקשיבה. טוב, אולי זה גם תמיד טוב. ולפעמים זה מנחם אותי בשיעורי שפת אמת. לא, לא, סתם בצחוק, אבל... לא, לא, חלילה, חלילה, כולם מבינים. אבל דרך אגב, בשיעור שפת אמת בשבת... לא, בטח שמעתם על זה, זה, אבל... אבל בכל אופן, אבל אלוהי, נשמה יצאת בי צהריי, אתה וראתה, אתה יצאתה, אתה נפחת בי. אתה משמע בקרבי, אז זה בתוך הגוף עצמו. באידיאל זה קיים תמיד, כמו שאמרת, באידיאל זה גם ממוחד. ואתה אומר פסוקי זימה עירני. אם לא יצא לנו באיזה בוקר, אז זה סגולי. אבל בעזרת השם זה גם אמור להיות ממשי. עם הגוף ביחד. ההודעה עם הגוף ביחד, בואו רק נסיים להיום. אלוהי, ואולם מעלותיה מצרפת את אורות האהובים, כל האורות של הגוף, אל האורות ששתפו ועברו מחיי הקודש של האבות. כן, כאילו, עכשיו הוא הולך על הביטוי, אלוהי ואלוהי מה? אבותיי. אין יונק מהאבות, טוב זה בטח אנחנו צריכים להרגיש אם זה טוב פה ליד נערת המכפלה. אשר הנחילו לדיהם מאות רגות של הצלת זיהו הנשמה ברום פרה. וההודעה הזאת מפקה מכל שנה שוטפת ועולרת בכל שטף הזמני. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים זה שטף כל הזמנים כולה, שהוא גם כן שטף ושוטף ועוד מתגברת ולם מתוך מיצת רם בגלל ועדי כישורה בקרבי איש נתון בתנאי חיים חומיים מגבולים ועלולים לכל השפלה. ואור הנשמה האלוהית הוא אשר מאיר את כל המאפלים, אדון כל הנשמות. בסוף מה גורם לכל זה? התחלנו את הברכה אלוהי נשמה, חזרנו לנשמה, כן? אדון כל הנשמות. מה גורם לכל המציאות הנפלאה הזאת שיכולה להתקיים? הנשמה. ומרבה נאורים גם במעמקים. הנשמה מסוגלת להיות ממצעת כזאת, כן? לקחת את אלוהי, להעביר את זה לחיים, לבי. אז סיום את הברכה, כמו ההתחלה שלה, הרבה פעמים סיום זה כמו ההתחלה, ריבון כל המעשים, בגילוי, בהופעה, בחיים, אדון כל הנשמות, כן? אז זה הסיום, את המחזיר נשמות לבגרים איתים, המאיר ומרבה נאורים, ומזה מתמלא רגל האוכל בו, מודה אני לפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותיי. אז אלוהי ואלוהי אבותיי זה כולל הגוף. כולל את כל המציאות גם הגופנית שלו. אבל מה המקור של כל זה? אלוקים כמובן. אבל הנשמה היא ממצאת. וזה יהיה העיקר בכלל להגיד איך הנשמה שבתוך כל אחד מצליחה למצע. להביא את האלוקים גם לתוך הגוף. ואין המחה מסתיימת, אדון כל הנשמות, המחזיר נשמות לגבי אלוקים. גם בתוך העולם שלנו יש מעין תחיית המתים, החייאת הגוף על ידי הנשמה. שגם היא מסוגלת לעולה עליה להשם. טוב, יפה. אז הגענו בעזרת השם ברך בועחה. אשר נתן עזרי מנה על מנה, אשר לסניגו, אשר לסניה, ונראה לי שכל זה יהיה לנו בשנה הבאה וגם בחורף הבא. כלומר, לא נספיק את הכל בשיעור אחד, יש להניח. אם תרצו כבר, בעזרת השם, גם בחורף. נמשיך בקות השחר, אחרי זה נעבור לפסוקי לזמרה, נעבור לקריאת שמע, 18, זאת. בעזרת השם, טוב. לפרקות של שבת, מאיזשהו שלב, באמצע השנה אני מחליף לשבת. תפילות של שבת. עושה איזה שוויץ' לא הולך ליאבד, לטעום מאוד ליאבד גם. בעזרת השם. אולי נעשה טיפה מהקדמה לפני 18. טוב, נראה. אלוקים, בעזרת השם, יזכה אותנו. טוב, אז אני צריך להגיד שנה טובה, נגיד עוד בעזרת השם.